אנשים חושבים שאומץ זה לקפוץ מבנג'י. לא, זה אני לא אעשה. זה לא רק, זה אומץ. אומץ זה להתמודד עם ה... לא, אני לא אשלח את התמילה המשרה הזאת, הם לא יקבלו אותי. אומץ, לעשות דברים שיביאו אתכם למקום שאתם רוצים להיות. היקום פה בשבילכם. תשתמשו בכל מה שאתם יכולים בשביל להגיע למקום שאתם רוצים.
ברוכים הבאים לקשיי גדול, הפודקאסט שעוזר לענות על השאלה, מה אני הולך לעשות שאני אהיה גדול. אני יקי שביט, ואיתי כאן נמצא הרוקסטאר האחד והיחיד, החתיך העל, נמרוד גולדשטיין.
תודה רבה, יקי. שלום לכל המאזינים, כיף שחזרתם אלינו. לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודה ענקית לטל דודוביץ', העורך של הפודקאסט, ולגל יושע, מנהלת הסושיאל שלנו. למי שלא זוכר את הקונספט, בכל פרק אנחנו מארחים פה איש או אשת קריירה מתחומים מגוונים ומרתקים. אנחנו שומעים על איך הם בחרו לעסוק במקצוע, ואיך בפועל נראית העבודה שלהם. היום אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח כאן את תחיה אלונה אלתר. עד אנטרית, מומחית בגיוס בכירים, מומחית לינקדין, מנחה, יועצת ומנכלית חברת קונקטים. שלום תחיה.
אהלן, איזה כיף להיות פה.
כיף שאת פה איתנו.
כיף, כיף, כיף ממש. אנחנו רוצים להגיד לך תודה, אנחנו יודעים שהזמן שלך יקר וכיף ומרגש, ואנחנו נשמח להתחיל בשאלה הראשונה, כמו תמיד. קוראים לזה סקירה ב-60 שניות, זה לא חייב להיות 60 שניות, אני יודע שזה יהיה קצת קשה, לא חייבת לעבוד במסגרת, אבל סתם שנבין מי את ומה את ואיך הגעת אלינו.
חלק שאני הכי אוהבת, ספר על עצמי.
זה כל הפרק, זה לא רק חלק הזה.
כן, אנחנו פה לא חשובים, כמו שאתה.
אז בעצם... התחלתי את הקריירה שלי בתור מתכנתת, מנתחת מערכות.
אומייגאד.
ואחרי כמה שנים עברתי להיות מנהלת פרויקטים בחברה נוספת, חדשה. והבוסית שלי ראתה שבכל הפרויקטים שלי מגיעות הרבה יותר עסקאות מפרויקטים אחרים. אז היא אמרה לי, תחיה, אולי תהיה אשת מחירות. אז אחרי שנעלבתי, ואמרתי, מה, אני לא בסדר משהו בצד הטכנולוגי, בניהול ניהלתי עשרות אנשים, אמרתי, לא, לא, ההפך, אני רוצה שתביא עוד ביזנס, בואי למחירות. אמרתי לו, בסדר, מצוין, אני מוכנה. אחרי ששקלתי, תכתבי לי על הכרטיס ביקור רשת מחירות, תכתבי לי אקאונט מנג'ר או משהו כזה. התחלתי, ואחרי חודש אמרתי לה, מהר להחליף לי לאשת מחירות. אני התאהבתי במקצוע, עבדתי במקצוע הזה, התפתחתי 15 שנה, הגעתי לתפקידים של סמנכלית מחירות, מכרתי בארץ, מכרתי בחול, מכרתי תוכנה, מכרתי חומרה, מכרתי מלא דברים לארגונים מובילים. היה כיף אדיר, ויום אחד שישבתי באיזה בורד של סטארט-אפ, בא לי איזושהי הערה, רגע, אני יכולה לעשות את זה לאחרים, אני יכולה לעשות את זה גם לעצמי. כל איזה 10-15 שנה אני עושה שינוי, כן?
שינוי גם די משמעותי זה נשמע, כן. של ממש דומיין, ממש לעבור
ממש
בין...
ממש דומיין. ואז עשיתי סוואט על עצמי, חקרתי את העניין, אפשר לדבר על זה אחר כך. סוואט? סוואט, שאלה מצוינת, סוואט הוא בעצם תהליך שבו בן אדם בודק את עצמו, את היתרונות, שבו נבדקים יתרונות, חסרונות וכו' וכו'. עושים את זה בדרך כלל בתוך ארגונים, על תהליכים. אני עשיתי את הבדיקה הזאת על עצמי, איפה היתרונות שלי, איפה החסרונות שלי, מה אני רוצה לעשות וכו'.
אני מזהה רק יתרונות כרגע.
תודה. לקח לי התהליך הזה, לקח לי לא מעט זמן, ואחרי בדיקה של המון דברים שרציתי לעשות אותם, החלטתי ללכת לתחום ההשמה והגיוס וההדנטינג, מה שהוכיח את עצמו מאוד, וזה מה שאני עושה ב-13-14 שנה האחרונות. האמת היא שקרה תהליך מאוד מעניין, כשחיפשתי את השלב הבא בתוכי, ברגע שהגעתי להבנה באמצעות מישהו ששיקף לי את זה מבחוץ, שזאת אופציה לעבוד כהדאנטר, שמעתי בתוכי איזה כמו פעמון. דינג, 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 וכך היה, ידעתי שאני אצליח, רק צריך לצאת לעשות את הדרך. והיום...
מדהים, אז בדיוק סיימת הסקירה, ויש פה המון המון נקודות להעמיק בהן עם כל השני קריירה שראינו פה, ואנחנו הולכים לגעת בכל אחת מהנקודות, אבל כמו שאמרת להתחיל לספר לנו, בואו נתחיל מהסוף. מה זו חברת קונקטים? מה התפקיד שלך שם? איך זה נראה?
אז חברת קונקטים היא חברה שאני הקמתי, חברה שמתעסקת בראש וראשונה בחיבורים. מה אנחנו מחברים? אנחנו 3-4 אנשים, 3 אנשים בהדאנטינג ועוד בן אדם אחד במרקטינג, בסושיאל נקרא לזה. אנחנו מחברים אנשים, אני הדאנטרית בתחום של בכירים ודגש על customer facing, תפקידים של customer facing, sales, marketing, product וכולי. אז כל העניין הזה של גיוס, זה מה שאנחנו מגייסים אנשים לחברות מובילות בישראל. ובנוסף, אנחנו גם מתעסקים בנושא של הדרכות בתחום של לינקדאין, בתחום של גיוס. עובדים עם אנשי מחירות, עובדים עם מגייסים, עובדים עם חברות ממש מדהימות ומובילות בשוק, בתחום של הדרכה.
מדהים. והתפקיד שלך שם?
והתפקיד שלי שם, אני מנהלת את זה.
אבל מה זה אומר לנהל את זה? בסוף, כמה עובדים יש בחברה, איך זה נראה?
אז אנחנו חברה בוטיקית מאוד קטנה, אנחנו 4 עובדים.
נשמע כיף.
כיף גדול, וזה באמת המתכון מבחינתי. זה מה שלי עובד, להיות חברה קטנה. מהירה, בוטיקית,
קצרי יוקרה. כולם מקשיבים למה שאת אומרת.
סטארט-אפ בתוך כל התחום הזה, סטארט-אפ בתוך תחום ההשמה והגיוס.
אפשר לומר.
ומה בעצם, מה זה אומר הדהנטינג?
מה זה אומר הדהנטינג? אוקיי. הדהנטינג, באמת הרבה אנשים לא מבינים את זה. יש השמה, יש הדהנטינג, יש גיוס. הכל מאוד מאוד דומה, רק הדהנטרים הם הזן מעניין מאוד בתוך עולם הגיוס. כי הדהנטר הוא זה שמקבל איזושהי משרה מחברה, כמו כולם. מגיעה אליי חברה ואומרת, אני מחפשת סמנכ"ל מחירות. אוקיי? אז אני יוצאת לדרך ומחפשת את סמנכ"ל המחירות הזה. אני לא מפרסמת כמעט. אוקיי? אני הולכת ואני מחפשת בתוך חברות דמויות שיכולות להתאים להגדרה הספציפית של המשרה שקיבלתי. איך אני מחפשת? יש לי קהילות, יש לינקדאין, יש לי צ'אמפיונים בשוק שאני מדברת איתם. קיצור, יש לי קהילה מאוד גדולה. צ'אמפיון זה מישהו שהוא הצ'אמפיון שלך, הבן אדם שעוזר לך בשוק, שעוזר לך במחירות, הביטוי אומר, הבן אדם שעוזר לך להיכנס לארגון ולעשות את המחירה. מבחינתי זה אומר, זה אנשים שעוזרים לי בשוק, נקודה, לכל מיני צרכים. אז ככה אני מוצאת את האנשים שאני צריכה. אני גם מעורבת בפורומים של הדהנטרים, אוקיי?
או, מעניין.
מובילה, פורומים של הדהנטרים, בין המובילים. יש לנו פורומים של 120, 150 הדהנטרים.
יש 150 הדהנטרים בישראל פעילים
היום? יש יותר.
כמה יש בערך, אתה יודעת להגיד?
דעתי כמה מאות.
מטורף, דמיינתי כאילו משהו יותר בוטיקי גם בתחום הזה, אבל
זה בוטיקי כי כל אחד מתמחה בתחום מסוים. אוקיי, אתה רוצה להיות הדהנטר, אתה צריך להיות כמו מסעדה. מתמחה בתחום מסוים.
ואת מתמחה בבחירים, זה ההתמחות שלך?
ואני מתמחה בבחירים, בתפקידים של customer facing, בעיקר בהייטק ותעשייה.
ממוקד, מאוד ממוקד.
מאוד מאוד ממוקד. והמיקוד הזה, איך אומרים, עלה בדם, כן? לקח לי זמן להבין מה המיקוד שלי.
וזאת אומרת, מישהו אומר אני צריך את תפקיד מסוים, ואז
אני יוצאת למצוא את האנשים האלה, ואז אני גם צריכה לפנות אליהם. לעורר בהם את האהבה, נקרא לזה. רגע, אני בכלל לא מחפש.
כן.
כן, כאילו
יש לו עבודה שהוא אוהב.
ויש לי עבודה שאני אוהב. מסתבר ש50% לפחות מהאנשים שאני פונה אליהם, מתעניינים במה אני רוצה לספר להם.
תמיד טוב לפתוח דלתות.
לא כולם חושבים ככה, יש כאלה שאומרים, לא, טוב לי. ואני אומרת, ואם זה גוגל, הלקוח שלי? זה אני מוכן לשמוע. אז כאילו, למה אתה לא מתעניין מראש?
וגם את בנית את הברנד שלך למי שאת היום.
כן, בהחלט. בהחלט. לבנות ברנד זה קודם כל להיות מאוד מקצוען. לדלבר את התוצאות שלך עם כל הלב. קודם כל, זה יפתח לך את הברנד. וכמובן, ברנדינג של שיווק, איך אני עושה שיווק, איפה אני נמצאת, איך אני מראה את עצמי, אני המון מדברת, אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לתת. אז זה בקטע של הברנדינג, אוקיי? אבל אם אני חוזרת לתהליך של הדהנטינג, אז מצאתי את הבן אדם, החלטתי שאני מדברת איתו, והוא באמת מתאים לי, ואני מתאימה לו מבחינת המשרה, עכשיו מתחיל התהליך של להביא אותו לארגון, ולעבור איתו ביחד את כל התהליכים. זה לא אני שולחת אותו לארגון, ושלום על ישראל. זה בדיוק התפקיד של הדהנטר, ללוות גם את הארגון, וגם את המועמד.
גם בתהליך החוזה, את מגשרת שם בתהליך הזה?
לפעמים כן. כשצריך, אני בפנים. בהחלט.
וכמה תהליך כזה יכול להיות דיסקרטי? כי בסוף יש פה רגישות, בכירים בחברות, שעוברים בין חברות.
אני אגיד שאני עובדת בתחום הזה כבר 13-14 שנה, ומלבד שני מקרים, לא הייתה לי אף פעם בעיה בדיסקרטיות. במקרה הראשון, הארגון שמע שהבן אדם התראיין, העלו לו את המשכורת, שיפרו לו את התפקיד, טופל.
אז גם הוא נראה לי משהו מהסיטואציה, הכל בסדר.
ובמקרה השני, אני כבר לא זוכרת, אבל אפשר, זה אחת ההתמחויות שלי, לשמור על הדיסקרטיות.
מלא סודות את שומרת בטח.
אתה לא יודע כמה.
תספרי לנו סוד אחד.
מה זה?
תספרי לנו סוד אחד.
אני לא אספר לכם את הסוד, אבל אני אספר לכם את מהות הסוד, שזה נורא מצחיק, אבל כשאני מדברת עם נשים שרוצות לקדם אותם בקריירה, ורוצות להתקדם, אבל רציתי, אני בדיוק רוצה ילד, וזה, להיכנס הרעיון, לא להיכנס הרעיון, זה מתאים עכשיו, זה לא מתאים עכשיו. תמיד מתאים אם את רוצה, לא קשור לקריירה. לכי על זה, כאילו. אבל זה רמה של ההתלבטויות, שאנשים מתלבטים על כל מיני נושאים, כי החיים והעבודה הם לא ממש נפרדים.
כן. נראה לי שאנשים שמנסים לעשות הפרדה בכוח, ויש כאלה שלא.
אין בכוח. מציאות יותר חזקה.
זה כבר הפודקאסט השני שלנו, פילוסופיה, מי שרוצה מוזמן להאזין, פילוסופיה של יעקב ונמרוד.
כן.
בינינו, אחת הדרכים הכי טובות להבין באמת מה האופי של המקצוע, זה להבין איך נראה היום-יום.
אוקיי. מעולה.
איך נראה היום סטנדרטי שלך?
אז אני אדבר רק על ההדהנטינג כרגע, אני אשים בצד את ההדרכות.
את מחליטה?
כן, כי אני רוצה לפקס את הדברים, אחרת זה יהיה all over the place.
מעולה.
אז ההדהנטינג, כשאני אדבר על ההדהנטינג, זה בן אדם יכול להקשיב ולעשות את ההקבלה, פשוט למגייס, איך נראה מגייס בתוך ארגון, איך נראה ההדהנטר, אותו דבר. רק ההדהנטר נמצא מחוץ לארגון, ומגייס נמצא בתוך הארגון. אז בעצם, אם אני מסתכלת על הפלואו של היום-יום שלי, אני פותחת את הבוקר בלראות איזה מועמדים נמצאים בתהליכים.
Okay. כמה תהליכים יש במקביל?
יש תהליכים במקביל, יכולים להיות, תלוי בחברה, יכולים להיות עשרות תהליכים במקביל. אצלנו, כיוון שמדובר בבחירים ובצורה מאוד מאוד, עבודה מאוד מאוד, הייתי אומרת, מפוקסת ו... אני לא אוהבת להגיד יוקרתית, אבל מאוד מפוקסת, אנחנו לא, כל אחד מאיתנו יש 4-5 משרות במקביל, לא יותר.
כן, אחרי זה את יכולה לתת את הקשב.
כי זה כן בוטיקי בסוף, זה כן.
זה בוטיקי, בדיוק. כן. וכשאני נצמדת לארגון, הארגון יודע שאני עכשיו, אנחנו עכשיו המגייסים שלו. אוקיי? אז קודם כל לראות מי נמצא בתהליך, גם כמובן עם הצוות, עוברים על המועמדים שנמצאים בתהליך, ולמה לעבור קודם כל על מועמדים שנמצאים בתהליך? למה לא להתחיל לחפש מועמדים לשלוח אותם? כי הם הנכס הכי שכבר השקעתי בהם. הכי השקעתי בהם. אז זה הנכס שאני מטפלת בו ראשון. להסתכל מי המועמדים בתהליך, לראות מה קורה איתם, האם יש משהו תקוע, האם שמעתי פידבקים מהמועמדים או מהחברות על הרעיון הקודם, לראות איפה הדברים עומדים, לדעת שאני, אני לא אוהבת המילה בשליטה, אבל שאני בשליטה על מה שקורה, כי התפקיד שלי של לשחרר פקקים. כי התפקיד שלי, יש לי מועמד מחר ברעיון, אני רוצה להכין אותו. שמעתי בפגישה הקודמת מהמראיינת שברמה האישית היא לא סגורה, כי הוא מדבר בלה בלה בלה, אני רוצה להוריד לו, להגיד לו, תפסיק להתרגש, בוא, תהיה אתה, וכו' וכו'. אז אנחנו קודם כל עוברים על המועמדים, רואים מי בתהליך ומטפלים בזה. אחר כך אנחנו מסתכלים על הדרישות של המשרות שלנו, ורואים איפה לא שלחנו מספיק עדיין מועמדים. מי החסר? אז אנחנו... מאבים, כל הזמן מאבים, דוחפים פה, שם, פה, שם, פה, שם. זה נראה מאוד, זה באמת משתנה כל יום, אבל זה מאוד מתודי. אוקיי? וברגע שאנחנו מחפשים, אז הם מפעילים את כל השיטות של ההדהנטינג והגיוס, שזה כלים שונים, טכנולוגיות שונות, לדבר עם אנשים, זה כלי סורסינג. מה זה סורסינג? סורסינג זה החלק הראשון של החיפוש עבודה, חיפוש עובדים. שבו מחפשים אנשים ברשתות החברתיות בעיקר. בעיקר. סורסינג גם יכול להיות, כשאני חיפשתי פעם VP פרודקט, הלכתי לפודקאסט של פרודקטים, ראיתי את כל מי שהופיע בפודקאסט, הקשבתי לשתי דקות, מה הוא עושה, מה היא עושה, האם היא, איך אומרים, נקלטת לי כמתאימה לתפקיד, ופניתי אל האנשים האלה. גם זה סורסינג.
לפעמים גם פונים אלייך, מישהו בא ואומר, תחיל, תדעי שאני מעוניין במשרה, או שזה פחות?
כן, כבר. אז גם פונים אליי, הרבה מאוד פונים אליי, מתחברים אליי בלינקדין, אומרים לי, אני פתוח למשרה, כמובן, ואני שומרת את כל האנשים האלה. כי אם במקרה, באותו זמן, יש לי משרה של מישהו שמחפש, אז פנטסטי, אוקיי? פנטסטי. אז גם יש את הפנייה לאנשים, כמובן שיש שלב במשך היום של אני קובעת רעיונות, לי, לצוות וכו', הם קובעים רעיונות. מה שאני עושה, כולם עושים. מה שנקרא גיוס מ-0 עד 100.
אוקיי? זה נשמע כיף.
זה כיף אדיר.
יש לו עושה רק תפקיד אחד מאוד ספציפי, לא רק אקאונט מנג'ר.
לא, לא, לא. אני גם מתעסקת בשמות עצמם, אני hands-on לגמרי. אני גם עושה שיווק ופרסום, אני גם כותבת, אני גם יושבת וחושבת מה עכשיו צריך. מה למשל בקורונה הקלטתי המון 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 סרטונים לטובת הקהל, איך להתמודד עם המצב הזה ועם העבודה. היו הרבה עניינים.
רעיונות שאמרת עכשיו זה משהו שמעוגן בלוז מן הסתם. כן. כל החלק הראשון, את עובדת עם סלוטים של לוז של כל חלק הזה, שפשוט קורה ברצף לאורך היום?
אז אני משתדלת כל בוקר, לא משתדלת, אני כל בוקר עושה משהו שנקרא, אני רוצה לפצל אותו לשניים, הוא נקרא ג'ורנלינג. אוקיי? ג'ורנלינג זה משהו שבעצם אתה יושב עם עצמך, אתה מסתכל על כל מיני נושאים, אתה כותב לך, אתה חושב עליהם בבוקר. בתוך זה נכנסים גם דברים אישיים שלי, אבל גם תכנון היום שלי בעבודה, אני מסתכל לנו זה, אני אומרת, צריך לעשות זה. בסוף היום אני אוהבת לראות את הווים, או את המחיקות, אני מתה על זה. הדרך הזאת להסתכל, לפתוח את היום, יוצרת סדר ויעילות מטורפת שלא לקפוץ מעניין לשני. אני למשל, לא... יש חלקים שלמים ביום שסגורים במען שאני לא עונה לטלפונים, לא לוואטסאפים, לא מסתכלת על כלום, שלא יפריע לי, בעיקר כשאני עושה סורסינג, כשאני חפשת, אוקיי?
אני דורש ריכוז.
יש לנו ישיבות פעם ביום, כל הצוות, ממוקדות, קצרות, וכולי. וכאן עוד לא הכנסתי את ההדרכות, את ה... וכולי.
את הפורום שאת מנהלת גם?
את הפורומים, את ה... כן, הפורום אני מנהלת עם עוד אנשים, אז... זה בסדר, אני לא המיין.
ומה לאורך כל היום הזה את מאוד אוהבת לעשות? ממה את נהנית?
אני חשבתי על השאלה הזאת יותר מפעם אחת. אני נהנית מ... אני נהנית לחפש, אני נהנית לדבר עם אנשים, אני נהנית לסגור עסקאות.
וואי, זה כיף.
אני נהנית...
אתה עדיין אשת מחירות.
אני אשת מחירות נקודה. וצריך להגיד את זה, גיוס ומחירות לא רחוק, לא מקצועות רחוקים. בשניהם אתה מוכר, בשניהם אתה, וגיוס אתה גם קונה, אבל בשניהם אתה מוכר. אוקיי? ולכן זה לא כל כך זר לי ולא רחוק לי. כל הנושא הזה של המעבר מגיוס למחירות, ממחירות לגיוס.
אתה חוטף סוגרים שנה לפודקאסט, נכון להיום.
אנחנו כבר מעבר לשנה, יום ההפתה שלה.
וכבר ריאנו שני אנשי מחירות, ודיברנו על התחום, וגם ריאנו לא מעט מנכלים, כל מיני תחומים, וזה ממש מדהים כמה התחום הזה הולך וחוזר על עצמו.
נכון.
שצריך להיות איש מחירות בהרבה מאוד תחומים בחיים, ואתה צריך לדעת למכור את עצמך, ולמכור את הרעיון שלך, ולמכור את המוצר שלך, ולמכור כל דבר, וגם למכור את החברה ש...
אני חייבת לספר, שפיתחתי סדנה, שנקראת סדנת מחירות למגייסים, שבעצם היא סדנה שמלמדת מגייסים בכל השלבים של הגיוס, כל מיני שלבים, ברעיונות, בטלפונים, לא משנה מה, במסעות, איך מתוך שיטות ומתודות של מחירות, איך לפעול בתוך הגיוס. איך ליצור שהפאנל של הגיוס, המשפך של הגיוס, יהיה יותר יעיל ויותר אפקטיבי. זה... אנשים לא כך מבינים, גיוס ומחירות זה אותו דבר.
אם יש מקום פנוי, אני ואני מאוד נשמח להגיע.
בתור בכיר לחברה, זה...
דיברתם על הדרך? יש דרך.
שזה אנחנו פה.
אנחנו לפעמים שכוחים כמה דרך ארוכה עוד לפנינו. מה את לא אוהבת בעבודה שלך?
אני אגיד לך, בחלק מהעבודה שלי זה לשבת עם הארגונים. לפני כל משרה שאני מתחילה, אני נוסעת לחברה. אני יושבת עם המנהל המגייס, אני יושבת עם ה-HR המגייסת, לא משנה. אני לומדת, אני מריחה את החברה, מרגישה אותה במסדרונות, מדברת עם האנשים, ומבינה את התפקיד, לומדת את התפקיד, אוקיי? עכשיו, במהלך התפקיד, אני כבר מציפה מרימת גלים. אדומים. תשמעו, המשכורת שאתם מציעים היא לא כמו בשוק, תשמעו, בן אדם שעושה ניהול, לא ירצה לעשות הנדזון ברמה שנדברים, כל מיני דברים שאני מזהה שהם לא הגיוניים במשרה שהחברות מחפשות, אוקיי? אני רימה את הדגלים, אני אומר, יש מקומות שאני אומרת, זה לא אליך, אני לא חפש, כי לא נמצא כזה. אבל, ואז אני מתחילה לחפש, מתחילה להביא אנשים, ואני רואה שאני נתקלת באיזושהי בעיה, אחת או שתיים, אני מציפה את זה מפני הארגון. מתי אני חוטף את הקריזה? כשארגון לא פתוח להיות אג'ילי בגיוס. אני רוצה בדיוק כזה שיש לו זה, 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 אבל אין. הם גם לא ירצו לבוא אליכם, אתם לא גוגל. אתם משחקים אותה כאילו אתם, אבל אתם לא. אז מה אתה אומר לי להביא לך ממייקרוסופט, מאמזון ומזה? דווקא משם אתה רוצה, ואם לא, אז לא. ותך אגב, אתה לא משלם כמוהם. אז איפה אני, איך אני קור אותך? אז אין לי בעיה שארגון רוצה את זה. רק אם אתה רואה שהתהליך לא זורם, ואנשים לא מגיעים, ואתה מקבל רג'קטים, בוא, תהיה אג'ילי, תחפש אחרת. ומה שמעצבן אותי זה ארגונים שלא יודעים להיות אג'ילים בתהליך הגיוס, ואתם יודעים מה? זה גם לא חכם. קחו את הבן אדם עם 80% ממה שצריך, אבל סופר פוטנציאל. קחו, הוא צ'אנס למישהו גם. בסוף זה יהיה יותר טוב. אני רק אתן סיפור קטן.
סיפור גדול, סיפור קצר, סיפור ארוך.
חברה שאני עובדת איתה רצתה לגייס איזה איש מחירות, בתחום הבטחת מידע, שזה באותה תקופה וגם עכשיו סופר קשה למצוא. למה? כי יש הרבה משרות ופחות מדי אנשי מחירות.
כל המאזינים פה, קדימה.
אז, ואני מצאתי מישהו שנורא נורא מצא חן בעיניי, ובעיניי הוא היה נראה כוכב. הוא לא בא מארגונים שמות מפוצצים, אבל הרגשתי בניסיון שלי ובמקצועיות שלי שהוא כוכב. אממה, הוא קצת שקט. בארגון שלחתי אותו לרעיון, אמרו, אוי, הוא ממש אינטרוברטי. אתם יודעים מה זה אינטרוברטי?
לא.
אינטרוברטי זה במילים בלועזית, יותר מופנם. איך יש מחירות יכול להיות מופנם? אני צריך מישהו שילך ויפתח ויעשה רוח. הספרתי להם שיש...
הם ראו יותר מדי סרטים, את אומרת.
לא, הם פשוט מקובעים. אמרתי להם, איש מחירות טוב, זה איש מחירות שיודע להבין את הצרכים של הלקוח, לדבר אליו, למכור לו, הוא לא צריך לעשות רוח תמיד. קיצור, לא קיבלו אותו, ואני... ידעתי שהוא מצוין, לא יודעת, קורה. אחרי חצי שנה הם שוב פנו אליי, לאותו תפקיד, אמרתי, אני לא שולחת לכם אנשים. רק אחד. אני אשלח אותו שוב. טוב, אם את מתעקשת, אנחנו סומכים עלייך, תלכי אותו שוב. שוב פעם אותו סיפור. אמרתי, תנו לו צ'אנס. לא שולחת לכם אנשים. הם היו מספיק בסדר, נתנו לו צ'אנס. אחרי שנה הם מתקשרים אליי, הם רוצים עוד עובד. אבל תביא לי בדיוק כמו, אני איך קראו לו איציק, בדיוק כמו איציק. אמרתי, אני שמחה שאתם מבינים שהוא מצוין, הוא באמת התקדם מאוד, היום הוא מנהל צוותים באיזה חברה, AWS.
איזה כיף.
זה פשוט מדהים. אז זה מרגיז אותי, התקיעות, האג'יליות, החוסר אג'יליות של ארגונים, להבין שעומד מולם בן אדם מעולה ותנו לו את הצ'אנס.
כן, זה מטורף כמה שהשם של כל הסטארט-אפים זה שהם צריכים להיות גמישים ומהירים ולהיות...
יש, אבל יש. יש חברות שממש, ממש הם עושות את מה שהן מדברות.
אז אני טיפה משנה את הנושא, לנושא המרכזי של הפרק, השם של הפודקאסט זה כשיהיה גדול, כשיהיה גדולה, את פתחת את הסקירה העצמית שלך, הייתי מתכנתת.
נכון.
אז אני אשמח שנחזור אחורה למתי את החלטת שזה מה שאת רוצה לעשות, איך זה נראה ואיך כל התהליך הזה התחיל.
אוקיי, אז קודם כל גדלתי בבית מאוד מדעי, אוקיי? והיה מאוד טבעי שאני אלך ללמוד כימיה ומחשבים. אבא שלי היה מדען, עולמי ו... כימיה, כי זה החיים. אז התחלתי ללמוד כימיה ומחשבים, והתאהבתי, אני אוהבת מאוד מדע, עד היום. ומחשבים פשוט תפס אותי. ותכנות, אני מתה על תכנות. בעיניי תכנות זה יצירה. אתה מתחיל מאפס, ופתאום יש לך מסך שמדבר איתך. אתה לא מדברת על היום איך שזה דברים, אני רואה, אני כתבתי בפורטרן, בכל מיני שפות, כתבתי באסמבלר באוניברסיטה, אז כאילו, כל מיני שפות, אבל זה היה מדהים, 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 וצמחתי מהפיתוח לניהול פרויקטים, כמובן, זה היה טבעי אז, עשיתי קורס ניהול פרויקטים בסיוון, ומנתחת מערכות, ו... ניהלתי, עברתי לחברת בשן מערכות בזמנו, שעבדה בירושלים, ניהלתי פרויקטים בכל משרדי הממשלה, של מפתחים, ובלבלבלה, עד שיום אחד, הבוסת שלי אמרה לי את מה שאמרה לי, ועשיתי שיפט למחירות.
אבל ברגע של השיפט, מה עשית ביום של ההחלטה? חוץ מלהרגיש, אמרתי טיפה מבוסת על הסיטואציה, אבל דיברתי עם אנשים, דיברתי עם אנשי מחירות, הבנת איך זה נראה.
אז קודם כל, היא ישבה איתי ו... וחוץ מזה, לא כל כך הייתי צריכה לדבר עם אנשי מחירות, כי הייתי מוקפת באנשי מחירות, עבדתי איתם, אוקיי? והבנתי מה זה מחירות, ראיתי את זה בשטח, הסתובבתי עם המנכ"לית, עם המנכ"ל, לא משנה, תלוי באיזה תקופה, וזה היה לי מאוד טבעי, מחירות. קודם כל, מחירות זה גם עניין של אופי. גם. זאת אומרת, אם אתה יודע להקשיב, להבין צורך, ולהבין שאתה רוצה לענות עליו, ולתת את השירות הזה, אתה יכול להיות איש מכירות. ואתה צריך לדעת להקשיב, להבין צורך.
ועדיין, יש פה מעבר מפחיד בעיניי, של 180 מעלות בין תחומים.
תראה, זה מפחיד, זה יפחיד.
אז אדם, איך עושים את הצעד האמיץ הזה?
אני אגיד לך מה יפחיד אותי ביותר, ואני חושבת שהוא מפחיד הרבה אנשים. שני דברים. אחד, שאתה מדיד. אתה כל הזמן מדיד, כמה כסף הכנסת, זה מספרים. זה לא, אוקיי, הפרויקט נדחה, רחבנו את הגן, תוספנו פיצ'ר. גם פרויקטים זה מדיד. אבל איש מכירות הוא מדיד ברמה של כל רבעון מאפס. אוקיי, זה יפחיד אותי. אבל יש לי מוטו בחיים. מה שמפחיד אותך, do it.
לשם ללכת.
לשם ללכת, זה הקומפס שלי. מפחיד אותך זה, לכי לשם. אוקיי?
שבא מפחיד לעשות את זה.
צריך אומץ, זה אומץ. להסתכל על המפחיד ולעשות אותו. זה דבר אחד. דבר שני שמפחיד אנשי מכירות, זה לפנות לאנשים, להציע להם. זה לא היה לי בעיה. אוקיי? אז כן, זה היה מפחיד, רק די מהר... נורא הסתקרנתי, כי הציעו לי את זה, זה לא שאמרתי, עכשיו אני משנה, בלה בלה. הציעו לי את התפקיד הזה. נורא הסתקרנתי, איך זה הולך להיות, רגע, אני לא צריכה לנהל את כל העשרות האלה בפרויקט, ירד לי מהראש. אני רק צריכה למכור, רק צריכה למכור.
עשו לך דאנטינג, באו אליך ו...
הבוסית שאמרה לי, בואי תהיה שמרשת מחירות. אז... זה לא היה בזמנו כל כך קשה, אני הייתי כל כך מסוקרנת שרציתי לנסות לעשות את זה. אז על אף הפחד הקטן שם שהיה... וגם אנשים מגיעים אליי, אני כבר עשיתי הסבה לכל מיני אנשים מתחומים של טכנולוגיה לפריסל ומחירות. זה היה מאוד טבעי. יכול לקרוא מאוד טבעי, רק אני מסתכלת, אם יש לבן אדם את החוט שדרה הזה להיות איש או אשת מחירות. צריך הרבה נחישות. סלש להיות מגייס, אותו דבר. אז זה החלק הזה.
ואז המעבר הזה קרה, עברת לעולם המחירות, כמה וכמה שנים.
התפתחתי בעולם המחירות, מתפקידים של מחירות, אקאונט מנג'מנט, לא משנה, סיילס, אבל לא משנה, לתפקידים של ניהול, סמנכלית מחירות, 15 שנה.
יש לך סיפור מעניין מהתקופה הזאת לתת לנו?
אחד.
את יכולה גם לתת ארבעה? אנחנו נבחר את the best one.
אני אתן לך סיפור מעניין, באמת מעניין. הייתי בסטארט-אפ שהתעסק בווירטואליזציה, אנחנו לא ניכנס למה זה.
מי שרוצה שיחפש בגוגל.
בדיוק, אבל היום חברות כמו VMware, חברות, ויש עוד חברות מתעסקות בווירטואליזציה, זה כבר משהו מאוד קומן, אבל אז זה היה מאוד חדשני. גייס המון כסף, המון, גייסנו איזה 45 מיליון דולר, אז. ויום אחד החליטו לשנות את המוצר ממוצר, נקרא לזה on-prem, שיושב בשרתי הלקוח, למוצר סאסי שיושב בענן. בסדר? אוקיי.
עשו בגוגל.
בדיוק. עד כאן, כאילו. וקרה מצב שלא היה לי מה למכור. הייתי אשת מחירות, מחרתי בארץ, מחרתי באירופה, מחרתי בארצות הברית, לא היה לי מה למכור. והבוסים שלי, של הסטארט-אפ, צ'ארי, צ'ארי, עוד חצי שנה, בינתיים, בואי תעשי זה, תעשי זה. יושבת במשרד, מסתכלת על התקרה, מזכורת.
23 תעמי גלידה.
פעם אחד גלידה, אבל המון כסף.
כיף.
ולא יכולתי, לא יכולתי להכיל את זה. אני צריכה לעבוד, לעשות, ליצור. עבודה זה לא רק הכסף, המקום והחבר'ה. זה ליצור, זה לעשות, זה לרוץ, זה להביא תוצאות, זה לדבר עם לקוחות, זה... כל האנרגיה הזאת של המחירות, יושבת בקוח שלי במשרד. מכינת דברים, לא, 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 לא עמדתי בזה. הייתי יכולה להיות יצירתית ולזרום עם זה, אבל כשזה באופי שלך, אתה רוצה לעשות, לעשות.
יש ספר של ויקטור פרנקל שאומר שם, כשיש לך פרנסה גבוהה, אבל המשמעות והעשייה שלך נמוכה, ריק קיומי. זה התחושה שאתה חווה שם כבן אדם.
נכון. ספר מצוין, מה שהמלצת.
אני אספר פה קצת סודות, גם הפגישה, המפגש הראשון שלנו הבוקר, גם התנצלת לי שאת בסופר אנרגיה, גם פה אני חווה אותך מלאת אנרגיה, חיוך לא עורר לך מהפנים, אני בטוח ששמעת איזה אלף פעם, וואי, כמה אנרגיה, תחייה, איזה כיף, וואי, מטורף. היה לך פעם שנגמר לך?
שנגמר לי לא, אי פעם, אף פעם לא.
ירדתי פעם.
ירדתי פעם, בוא נדבר, דייק במינוחים.
מדייק, מדייק.
תראה, אין אין מצב כזה של כל הזמן להיות בהיי, וכל הזמן להיות ב... החוכמה של בן אדם בחיים זה להתקל בקשיים, וכמה שיותר מהר לצאת. אוקיי? אז כן, בוודאי שיש תקופות שהן... אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, אתה נופל ואתה לא בטוח אם נפלת או קמת או איפה אתה בכלל, כאילו, די מבלבל. אני אתן דוגמה די לא מזמן. בסדר, למשל בקורונה. בקורונה היו לי, היו משרות שרצו. התחילה סגר, זה היה מרץ נראה לי.
פורים, אני זוכר שאני עבר...
כל הלקוחות התקשרו ועצרו את הגיוסים. אפס... עבודה. מגייסים סביבי, מסתכלים, אין עבודה. אין גיוסים. לקח לי בדיוק יומיים, כלומר, הייתה כזה מין שוק, והחלטה פנימית של, לא, באמת הייתי בשוק, הייתי בשוק. הייתי, מה קורה פה? מה אני עושה? מאיפה אני משלמת למשכורת? מה קורה פה? מה יהיה? לקח לי בדיוק יומיים, שזה די, מהסטטיסטיקה שעשיתי מול אחרים, זה מהר.
נשמע ככה.
די מהר. לחשוב מה אני עושה בתקופה הזאת, מי קהל היעד שצריך אותי הכי חזק, שזה המועמדים, ואיך אנחנו פונים אליהם, נותנים להם שירות, וגם מנסים להרוויח. וזה עבד מאוד יפה. אחרי חודשיים, הכל התחיל לחזור, מבחינת משרות, ונהיה היסטריה כזאתי, של גיוס משרות שלא עמדנו בזה. שנתיים של טירוף חושים. עכשיו, כשאתה עסק עצמאי, אתה צריך לדעת שיש תקופות כאלה של נפילה, ולשים בצד לזמנים קשים. אוקיי? אבל כן, הייתה...
זה גם ממש לא סטארט-אפ, זה עסק שחי מחודש לחודש בסופו של דבר.
זה לא סטארט-אפ, אין כאן משקיעים. אפילו אני לא משקיע. אבל כן, לנהל כסף של... עסק קטן, ולשים בצד, ושיהיה לך, זה... אז השוק הזה הוא ממש ככה, והייתה נפילה אחת, הדוגמה שנתתי לך אז בקורונה, ומשם למדתי איך לצאת ממנה, ואיך להיות מוכנה לנפילות חלילה אחרות, שכן קרו בחודשים האחרונים, שיש איזה מין כל מיני דברים שקורים, ומעלים ומורידים את השוק. זה נפילה אחת. יש עוד נפילות. אבל כאילו, בטוח. בוא, התוכנית הזאת היא לא על נפילות.
היא גם על נפילות, אנחנו לא רק את ההשלכות.
לא, יש נפילות, כן. אבל כאילו, בסדר.
יש לך טיפ פרקטי? מה לעשות כשמישהו מרגיש שהוא בנקודה הזאת, ביומיים האלה שתיארת פה? איך לצאת מזה?
גם יכול להיות, אני גם ליוויתי אנשים שהרגישו את זה חודש וחודשיים ושלושה, והמון המון אנשים מתקשרים אליי, כשהם מרגישים כאלה דברים. למה? לא יודעת, ככה.
טוב, נשמע שאת גם יועצת.
זה לא ככה, יש פה תחושה, אני לא יודע אם כל הסובבים פה בחדר חווים את אותה תחושה, אבל בא לי להיות חבר שלך.
איזה כיף.
את מרימה, יש חברים מרימים, את מרימה את האווירה, ואת התחושה ואת המסוגלות, זה מרגיש ככה.
זה מתנה, מתנה.
כן, גם אומרים שאי אפשר להיות שמח בלי להיות עצוב, או אי אפשר שיהיה היי בלי שיהיה לאו. זאת אומרת, אחרי לא היה היי, לא הייתה את ההגדרה של זה.
בוא נאמר שאי אפשר להיות, אתה לא יכול להיות שמח... על המובן האמיתי של שמח, אם אתה לא מבין מה זה עצוב, ואם לא חווית ממש. וכאבת את זה. אז אני מאמינה שאנשים שהם מאוד שמחים באמת, מרגישים שזה אמיתי, כן? ואנשים שאתה רואה אותם שהם כל הזמן בחיוך הלא, אתה מרגיש את זה. אבל אז תדע שאנשים האלה גם חוו המון 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 כאב, והעיזו לגעת בו.
וואי.
זה החוכמה.
מדהים.
כן, זה ממש נכון. האומץ לגעת בו.
האומץ. אז טיפ. אז בוא, בדיוק, אמרת את הטיפ. קודם כל, לתת לכאב להיות שם. לפחד להיות שם. לא לנסות לברוח מזה. לא ללכת לאכול, לא ללכת לעשן, לא ללכת לראות טלוויזיה. לא לברוח, לתת לזה להיות בתוך הגוף ולהרגיש. לפעמים אפשר לנשום גם, כן? כלומר, לתת לזה להיות שם ולחוות את השיט הזה שקורה לך בתוך הגוף, להרשות לדבר הזה לקרות, זה בסדר. דרך אגב, כשאתם מתרגשים לקראת נניח ריצה או מרתון או התרגשות של אירוע נורא, אז בגוף זה מרגיש אותו דבר. רק הפרשנות שלנו שזה שמחה וזה מרגיש אותו דבר, הוויברציות האלה. אז קודם כל, לסבול, זה בסדר. דבר שני, להגיד, אוקיי, אני לא יכול להתפזר, רגע, אני אסוף את עצמי ובוא נחשוב. לפנות לבן אדם הכי חכם שאתם מכירים, שזה אתם. ורגע לעשות סדר, איך אני מרגיש? אוקיי? זה בסדר שאני ארגיש ככה, ועם מה אני יכול לעשות עכשיו? עם מי אני יכול לדבר בעיקר? מי יכול לתת לי תמיכה? מי מספיק חכם ללוות אותי? דברו, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לתת, כל כך הרבה אנשים שרוצים לעזור, שאתם לא לבד. זה המסר, אתם לא לבד. בטח לא בזמנים קשים. שזה הזמנים שאתם הכי פתוחים, הכי אותנטיים, והכי כיף לדבר איתכם ולייעץ לכם. זה הטיפ שלי לזמנים קשים.
מדהים.
חבר, חברה.
טוב, אנחנו פה, אתם יכולים לדבר איתך על מיליון נושאים נראה לי, אבל ננסה לחזור לסטרקצ'ר של הפרק, זה קשה.
הצומת שאני אשמח שאני אתעכב עליה עוד.
כן.
רגע אחד, זה בסוף יש גם את המעבר מעולם המחירות לעיסוק שלך היום.
נכון.
ותיארת את הרגע שזה קרה, אבל אני אשמח טיפה להתעכב על זה, על ההחלטה הזאת, כי זה גם החלטה שהיא משמעותית של מעבר בין תחומים.
אז בוא נאמר שהמעבר הזה היה יותר ארוך, יותר מודע, קובה מתוכי. שאני החלטתי שאני צריכה להזיז את הגבינה, שראיתי כבר הרבה מאוד במסגרת התפקידים שלי בתור מובילת מחירות, בארץ, בחול, וזה היה מדהים. רק עכשיו אני רוצה משהו שאני מובילה אותו.
אבל למה?
השאלה למה היא שאלה של בדיעבד. אז זה היה מין דחף, מין צורך לשנות. אני כנראה בן אדם שצריך שינויים, לא כל שנה, אבל כל 10-15 שנה זה טוב, לא? כאילו,
אפשר לראות שכן.
אני בעד שינויים, ואנשים ששואלים אותי אם לשנות, אני ממליצה להם לשנות, אוקיי? אז היה צורך לעשות משהו אחר ומשהו בשבילי. בלי בוסים על הראש, בלי אנשים שיש להם רעיונות, שהם לא הרעיונות שלי. אם אני יכולה לעשות את זה עבור אחרים, למה אני לא יכולה לעשות את זה עבור עצמי? אוקיי? אז כן, היה צריך אומץ. רק שוב, היה דחף מטורף לעשות את זה, סקרנות אדירה להתנסות, במשהו שאתה גם עושה את, אתה גם עושה את המחירה, אתה גם עושה את הדלבור, אתה גם מקים משהו, אתה גם עושה שיתופי פעולה. סופר קריאטיבי, כשזה שלך. מאוד מפתה. ושם ההחלטה הייתה יותר ארוכה, כי לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. אוקיי? אז הציעו לי לנהל כל מיני סטארט-אפים, והציעו לי אפילו עד בואי תקים איתנו מסעדה טבעונית, והציעו לי, בחנתי איזה עשרות רעיונות. זה היה כיף גדול.
כמה זמן זה היה התהליך הזה?
שנה וחצי.
שנה וחצי, זה תהליך ארוך.
חצי שנתיים, כן.
לא יומיים.
ממש לא יומיים. אמרתי, זה היה תהליך מסוג אחר. ולא בגלל שחששתי שאני אעשה משהו ואני אתאה, אלא פשוט לא התחברתי לכלום. כל מה שבואי תנהלי את יחידת העשרות אנשים בתחום הזה וזה בחברה הזו. לא.
אבל עלה זה. מנוח. אבל למה לא לנסות שבוע, שבועיים לבדוק את הדבר הזה, ללכת לראות בעצמך?
יש דברים שאתה יודע מראש שאתה לא רוצה. אתה לא צריך לבדוק אותם. כשאתה מתלבט וזה מושך אותך, רק אתה מפחד... אז תבדוק.
היו דברים שניסית בידיים בשנה וחצי אלו? שהלכת וניסית, אם זה מתאים לך?
לא, פשוט ידעתי שזה לא.
אוקיי.
ואז הגיעה חברה שקוראים לה הדס, שישבה איתי, שהיא הקימה פעילות כזאת בצפון, והיא אמרה לי, זה מתאים גם לך. ולא משנה, הייתה שיחה, ופתאום שמעתי בתוכי את הפעמון הזה, כאילו, כן, 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 כן. מה לי ולזה? בתוכי התרגשתי, ובשכל לא, עוד לא היה חיבור. אבל, כך 24 שעות, אני מאוד מקשיבה לעצמי, פתרתי. והייתה לי משרה מדהימה, הייתי סמנכלית אסטרטגיה ושיווק באיזה סטארט-אפ בתחום הסקיוריטי. אבל, כבר הייתי בשלה, זה כאילו, התינוק כבר רצה לצאת. ידעתי שזה הולך להצליח. עכשיו צריך לעשות את הדרך. והדרך היא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן להשתבח, ללמוד, להתפתח. אין יום, או אין שבוע שאני לא לומד משהו חדש. כן, אנשים אומרים לי, את נורא אמיצה. ואני אומרת, יכול להיות. רק מה שאני יותר זה מקשיבה לעצמי וסקרנית ומה המקסימום שיכול לקרות?
מקסימום תצליחי.
מקסימום אני אצליח, בדיוק. לחזור לתוך ארגון, יכולה.
אז אנחנו בשנת 2023, כמגייסת, שזה נראה לי בערך הבן אדם שהכי טוב לשאול את השאלה הזו, כמה לימודים משמעותיים היום בחיפוש עבודה, האם זה נחוץ היום לדעתך, כן או לא, בעיקר גם אולי למקצוע שאת מתכוונת אליו, כן, לימודי גיוס נראה לי באוניברסיטה.
אז בוא נפריד, בסדר? בוא נפריד. כשאני מחפשת היום עובדים, זה לא היה ככה בהתחלה, אני מסתכלת אם הם יכולים למלא את התפקיד, לא אם הם למדו. אני חייבת להגיד שרובם למדו. עכשיו, זה פן אחד. פן שני, זה מה אני חושבת על לימודים גבוהים. בחוויה שלי, דיברתם על חוויה, כן? חוויה שלי לימודים גבוהים זה מתנה לחיים. אם אתה עושה את זה ברצינות, לא כיף דרך אגב, עובד עוד 4 משרות, עובר את המבחנים רק לקראת סוף המבחנים. זה לא המטרה. אתה הולך ללימודים גבוהים לא בשביל להוציא את התואר. אתה הולך ללימודים גבוהים בשביל ללמוד, להכיל את כל הידע שאתה מקבל, ואת שיטות הלימוד שאתה מסגל לעצמך, ועוד דברים שאולי יש את זה שם. עכשיו, לא בכל תואר אולי יש את זה. אני יכולה לדבר רק מהתארים שאני למדתי. אני למדתי כימיה ומחשבים. אוקיי? 40 שעות שבועיות. פסיכי לגמרי. ועבדתי. אבל מאוד, מאוד השקעתי בלימודים. למדתי בתקופה הזאת איך לחשוב, איך להכיל כמויות כאלה של, של, של ידע, איך לאבד אותם לכדי מה אני עושה איתם. כאילו, זה עושה משהו למוח. אוקיי? עכשיו, זה לא קורה בכל, בכל לימודים אולי, אני לא יודעת, כי לא למדתי כל דבר. רק אני חושבת שאנשים, בלי קשר לתואר, לא תואר, צריכים להשקיע בעצמם בלימוד. לא משנה איך נקרא לזה. אני כל הזמן לומדת.
אני אשמח לדעת, איך את לומדת היום?
איך אני לומדת היום, וואו. קודם כל, יש המון אמצעים ללמוד. דבר ראשון, לא לפי סדר, בסדר? אני מקשיבה לפודקאסטים. ויש את הפודקאסט של טל הסייג בתחום הגיוס, שאני מאוד אוהבת. ויש פודקאסטים שאני מקשיבה גם בחול, בתחום המחירות דווקא. אני הולכת לקורסים של לינקדאין. בלינקדאין יש קורסים חינמיים, מאות אם לא אלפים, ברמה מאוד גבוהה.
מה זה הולכת אליהם אבל? מה זה
זאת אומרת?
לא.
הולכת פיזית. לא, אני נכנסת לאפליקציה של לינקדאין, הולכת ללרנינג.
רק שאני לא מפספס משהו, סבבה,
ללרנינג. ואני פותחת... אז אני מאוד אוהבת הקורסים שלהם, יש שם מרצים מעולים, וכיוון שיש לי משתמש פרימיום, אני גם מקבלת אותם חינם. דרך אגב, בקורונה הם פתחו את כל הקורסים בחינם, וגם היום יש הרבה קורסים חינמים שווה. אני אוהבת ללמוד מאנשים, הולכת להרצאות, קשיבה אני שומעת, אני רואה פתאום יש הרצאה, מישהו מרצה בתחום זה וזה, אק, אני עולה לוובינר. סקרנות. לא הרגה את החתול, אני אומרת לכם.
הגענו לפינת הרחבה מקצועית, והדבר כן המלצת על ספרים ופודקאסטים, אבל אני רוצה למקד את זה למי מתאים להיות הדאנטר בקצה, ואחת ומישהו אומר שזה משהו רוצה לבחון אותו, את יעד פה מסלול מאוד ספציפי של כימיה מחשבים שהוביל לשם, האם יש דרך אחרת, מה הצעדים הראשונים בשביל להגיע לזה?
המסלול שאני עשיתי הוא הכי לא בדויק לדבר הזה. כאילו, זה לא המסלול שהייתי מתכננת אם הייתי רוצה להגיע להיות הדאנטר, אוקיי, או מגייסת. קודם כל, בן אדם צריך להחליט שהוא רוצה להיות את זה. מקצוע מרתק. אחרי שקיבלתם את ההחלטה, נניח שקיבלתם, מישהו קיבל את ההחלטה, שזה מה שרוצה
להיות. אבל את ההחלטה הזאת, על בסיס מה, למי זה מתאים? איזה תכונות צריך? איזה כישורים?
אז צריך, צריך את הכישורים, קודם כל, של יכולת להקשיב לאנשים, להבין אנשים, סבלנות לאנשים, יכולת לזהות חיבור, אוקיי? אתה מכיר את כל אלה שמשתחים לחברים שלהם וזה מצליח? כן, אז להם.
יאקי, צריך שדך לי, אני מחכה לשידוך מיאקי.
אני לא חושב ששידחתי אי פעם למישהו, מישהו, או מישהי למישהו.
אנשים שיש להם התמדה, אנשים שאוהבים לחבר, אנשים שלא יוותרו, שלא יוותרו, זה מקצוע מאוד קשה, אומרים לך לא 10 פעמים על כל כן אחד. אנשים שכשהם יודעים שזה מתאים, הם גם יסבירו וישכנעו אוקיי? למה? בוא תפתח את הראש אם אתה מועמד, ובוא תפתח את הראש אם אתה ארגון, למה לקחת בן אדם, או למה להקשיב למשרה.
ושוב אני אקשה, זה נשמע מאוד כמו מחירות, כמו שיאקי אמר. אז מה מבדיל בין השניים? מי צריך לכיוון הגיוס והדאנטינג, ומי לכיוון המחירות?
אז אני לא חושבת שיש הבדל. מי שעושה מחירות יכול לעשות גיוס, מי שעושה גיוס יכול לעשות מחירות, אוקיי? גם בגיוס נמדדים, וגם במחירות נמדדים. יש KPIs לגיוס. KPIs זה מדדים שכל חודש אתה נמדד על פיהם.
אתה מרואיין את המצטיינת, שתדעי.
ממש, זה כל מינוח טק מביאה פה תחת הסבר.
מפחדת ממכם.
אין סיבה.
אז אני אחזב אותך, לדעתי מגייס שמכיר בעובדה שהוא עושה מחירות, יכול להיות גם איש מחירות. אני נתקלתי במגייסים שכשאני אומרת להם שהם עושים מחירות, הם ממש הלכו אחורה ואמרו, לא, 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 אנחנו לא עושים מחירות. זה כשלא מבינים מה זה מחירות.
פיקס, אני איתך, אז האנשים שעכשיו שאמרו את זה ואומרים, אני רוצה להיות בתחום הזה, איך להתחיל?
אוקיי, אז קודם כל אני חושבת שצריך להסתכל על כל נושא של איתור מקום עבודה כפרויקט. בוא רגע נגיד, החלטתי להיות מגייסת, בסדר? רגע, שנייה לפני שאני רצה. יש לך חברות מגייסות? דברי איתם. מה זה בעצם התפקיד הזה? אולי תגלי שזה לא מה שאת רוצה, לא מה שאתה רוצה, אוקיי? אז כן לדבר, כן ללמוד, כן להקשיב לפרקים כמו בפודקאסט שלכם, מה זה הדבר הזה? זה מקצוע שהוא לא קל, אתה מקבל בהרבה לואים, אתה כמו במחירות. אז כשאני בטוחה שזה מה שאני רוצה, עכשיו יש כאן פרויקט. פרויקט של, בוא נעשה אותו רגע כללי, כי הוא כללי, לבנות את הנוכחות שלי, את הלינקדאין שלי, את הקורות חיים שלי, את הכלים שעוזרים לי לחפש עבודה. להתחיל לדבר עם חברים, לשתף שזה מה שאני רוצה. תדעו, אם אתם שומעים, בלה בלה בלה, תחברו אותי, אני ככה, אני ככה. להתחיל לעבור על תפקידים ולראות איך אני מגיעה לארגון לפני שאני שולחת קורות חיים. אתם רואים תפקיד בחברה X? יש לי חבר ב-X? יש לי איזה מישהו שאני מכיר ב-X? מי ה-HR ב-X? איך אני פונה ישירות לארגון ולא שולחת עצמי כעוד איזה אחת מאלף? עכשיו אתם תתפלו לשמוע שכשאנשים שולחים קורות חיים דרך ה-apply של הג'ובים, לא צריך להסביר apply, נכון? כשה-apply של הג'ובים, הם חושבים שזה מספיק. ואני אומרת, לא, לא, תמצאו רגע מי ה-HR-ית. תתחברו אליה בלינקדין ותשלחו לה הודעה. שלחתי את התפקיד, את עצמי לתפקיד X, אני אשמח אם תסתכלי. אתם חושבים שהרבה עושים את זה?
נגיד?
כן?
לא.
לא, בדיוק. היית חושב שכן.
אני מדמיין שכן, אבל אני מבין שלא.
ממש לא. אלה שפונים אליי ואומרים לי, תשימי לב, שלחתי את הקורות חיים שלי לתפקיד. מסתכלת. אני ישר מסתכלת, גם בגלל שהם ביקשו, ו... זה לא שאני לא אסתכל על כל הקורות חיים ששלחו לי, אבל הם יהיו הראשונים, כי הם הציפו את עצמם. אז את צריך להיות מאוד אקטיבי בחיפוש עבודה. התפקיד הראשון שלך בכל מקצוע, יהיה קשה לך למצוא.
את נשמע שבעצם הכניסה לעולם הזה היא כמו לכל עולם אחר, רק שבחרת את העולם הזה ספציפית.
בדיוק.
אתה מגייסים אותך לעולם הגיוס.
בדיוק. אין שום הבדל. לך לכנסים של אנשי גיוס. תיכנס לפורומים וקבוצות בפייסבוק, בלינקדין של אנשי גיוס. תתחיל לדבר את הז'רגון. תעשה משהו בהתנדבות. תראה משרה של מישהו, תחפש מועמדים, תשלח לארגון, תגיד, ראיתי כמה, אני ממליץ לכם. תהיה קריאטיבי. כמה אנשים יעשו את זה? אחד לאלף? אחד לאלפיים? אחד לחמש? בחיים לא היה מישהו שאמר לי, תחיה, הנה. אני רוצה מגייס, בואי, אני מתאמן עלייך בינתיים, קחי מועמדים למשרה הזו והזו. מי אמר לי את זה? כלומר, אתם רוצים, תהיו קריאטיביים. אני רואה לפעמים פוסטים על אנשים קריאטיביים, תולים על המרפסת, אני מחפש תפקיד זה וזה. לא צריך ללכת כל כך רחוק. אין לי בעיה עם זה, ההפך, אני בעד. אבל לא צריך
עבודה תוך שבועיים לדעתי עם הדבר הזה.
מצוין, זה בסדר. אבל לא כולם יכולים לעשות כזה דבר. אז להיות קריאטיבי. ליהנות מהתהליך. זה לא סבל. אנשים סובלים בתהליך, אלוהים. ממה הם סובלים? בעיקר?
מהרג'קשן, מהלא.
נכון, הרג'קשן.
אני המראיין המצטיין היום.
האמת שאני אקיר, מה אני אקחה את זה? איזה תשובות, איזה שאלות.
טוב, אנחנו נסיים.
מה נסיים?
שאלה אחרונה.
אוי גוד, זה היה כזה כיף.
אפשר להמשיך אחרי זה, נסגור את ההקלטה ונמשיך.
כל מיני טיפים של אלופות. השאלה האחרונה. טיפ אחד אחרון.
כן.
מה היית ממליצה למי שמחפש כיוון? משהו מתחייה, מלב ליבה.
אני חושבת שהטיפ הראשון זה אומץ. אנשים חושבים שאומץ לקפוץ מבנג'י. לא, זה אני לא אעשה. זה לא רק, זה אומץ. אומץ זה להתמודד עם לא, אני לא אשלח את עצמי למשרה הזאת, הם לא יקבלו אותי. לא, מה פתאום שאני אבקש מהדוד שלי שהוא מנהל בכיר בארגון זה, הוא בכלל לא, למה שאני אטריח אותו? אומץ, לעשות דברים שיביאו אתכם למקום שאתם רוצים להיות. טיפ של אלופות, טיפ של אלופים, להעיז. להיות רציניים. ליפול ולקום, זה הכל באותו אזור. ליפול ולקום, ולא להגיד, אוי, אמרו לי, מהלואים, מה אני אעשה? להתייעץ עם אנשים. לדבר עם אנשים. לא לפחד. אוקיי? היקום פה בשבילכם. תשתמשו בכל מה שאתם יכולים בשביל להגיע למקום שאתם רוצים. ואם אתם עושים משהו 10 פעמים והוא לא עובד, תשנו. הכל אפשרי. הכל אפשרי. זה הטיפ. הכל אפשרי. אין מצב שלא תשיגו מה שאתם רוצים.
ובנימה זו, תודה רבה 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 שבאת לפרק.
איזה כיף, תודה לכם.
היה מרתק והיה פה גם פרקטיקה, ולצד זה המון המון גם על קבלת החלטות ואיך ניגשים להחלטה, ואני למדתי המון.
תודה לכם, איזה כיף לי.
תודה לכם, אתם מדהימים.
אז עד כאן הפרק שלנו להיום. מזכירים שבדסקריפשן מופיעים לינקים שימושיים שהוזכרו לאורך הפרק. אז אם נהנתם, נשמח מאוד שתעשו לנו לייק, סאבסקרייב, תשתפו עם עוד חברים. ניפגש בפרק הבא.